הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 33, חלק שני, בעיות תאום, חלק א'. ביום שבת היו השמיים בהירים וצלולים, והתלמידים דיברו בקולות מהוסים, כאילו הראשון שיצעק יגרום לפיצוץ. דרקו קיווה שהקרב יערך שוב בקומות העליונות של הוגוורטס. פרופסור קוויריל אמר שקרבות אמיתיים התרחשו בסבירות גבוהה יותר בערים מאשר ביערות, ולהילחם בתוך כיתות ומסדרונות היה אמור לדמות את זה, עם סרטים שמסמנים את האזורים המותרים. צבא דרקון הצטיין בקרבות כאלה. במקום זה, כפי שדרקו חשש, פרופסור קוויריל בחר משהו מיוחד לקרב הזה. שדה הקרב היה האגם של הוגוורטס. ולא בסירות, קרב תת-מימי. הדיונון הענק שותק באופן זמני, קסמים הוטלו להרחיק את הגרינדילואים, פרופסור קוויריל דיבר עם בני הים וכל החיילים קיבלו שיקוי פעולה תת-מימית שאפשרו להם לנשום, לראות בבירור, לדבר אחד עם השני ולשחות כמעט באותה המהירות של הליכה מהירה על ידי תנועות רגליים. כדור כסוף ענקי ריחף במרכז שדה הקרב, זוהר כמו ירח תת-מימי קטן. הכדור יספק תחושת כיוון בשדה הקרב, בהתחלה לפחות. הירח ידעך לאיתו ככל שהקרב יתקדם, וכשהוא ימשיך לגמרי, הקרב ייפסק, אם יימשך עד אז. מלחמה מתחת למים. לא ניתן להגן על גבול, תוקפים יכולים להגיע מכל כיוון, ואפילו עם השיקוי אי אפשר לראות יותר מדי רחוק בחשיכה שמתחת לאגם. בנוסף, מי שמתרחק מדי מהקרב מתחיל לזהור לאחר כמה זמן, כך שיהיה קל למצוא אותו. בדרך כלל, אם צבא התפזר וברח במקום להילחם, פרופסור קוויריל פשוט היה מכריז עליהם כמובסים, אולם היום השיטה הייתה שונה, לפי ניקוד. כמובן שעדיין היה פרק זמן מסוים לפני שהחייל מתחיל לזהור, למי שרוצה לבצע ניסיון התנקשות. צבא הדרקון התחיל את המשחק עמוק במים. במרחק מעליהם זרח הירח התת-מימי. המים האחורים הוארו בעיקר לידי קסמי לומוס, אם כי החיילים שלו יחברו את האורות ברגע שהם יתחילו בתמרונים שלהם, לא היה שום טעם לתת לאויב לראות אותך לפני שראית אותו. דרקו בעט ברגליו מספר פעמים, עולה לנקודה גבוהה יותר ממנה יוכל לראות את חייליו המרחפים במים. השיחות נפסקו כמעט מיד תחת מבטו הקפוא, חייליו מביטים בו בהבעה מספקת של חשש ודאגה.
תקשיבו לי טוב,
אמר גנרל מלפוי. קולו נשמע מעט עמוק מהרגיל, מבעבע עם בועות.
תקשיבו לי טוב.
אבל הצליל ניסה היטב.
יש רק דרך אחת שאנחנו יכולים לנצח כאן. אנחנו חייבים לתקוף את אור שמש ביחד עם כאוס ולנצח אותם. ואז נוכל להילחם נגד פוטר ולנצח. זה חייב לקרות, מבינים? לא משנה מה קורה, החלק הזה חייב לקרות.
ודרקו הסביר את התוכנית שהוא ופוטר המציאו. מבטים המומים הוחלפו בין החיילים שלו.
ואם איזושהי מזימה שלכם תפריע לזה, אחרי שנצא מהמים, אני אשרוף אתכם.
החיילים ענו במקלה מלאת חשש של כן המפקד.
וכל מי שקיבל פקודות סודיות, תוודאו שאתם ממלאים אותן במדויק.
אמר דרקו. חצי מהחיילים שלו הנהנו בגלוי, ודרקו החליט להוציא אותם להורג ברגע שהוא יעלה לשלטון. כמובן שכל הפקודות האישיות היו מזויפות, בסגנון הוראה לחייל דרקון אחד להציע לחייל אחר לבגוד, והוראה לחייל השני לדווח על מה שהחייל הראשון אמר לו. דרקו אמר לכל אחד מחיילי דרקון שגורל הקרב כולו עשוי להיות תלוי בביצוע הפקודה שקיבל, ושהוא מקווה שהם מבינים שזה יותר חשוב מהמזימות המקוריות שלהם. עם קצת מזל זה יספק את כל האידיוטים, ואולי יחשוף כמה מרגלים אם הדיווחים לא יתאימו להוראות. התוכנית האמיתית של דרקו לנצח את כאוס? ובכן, היא הייתה פשוטה בהרבה מזאת ששרף, אבל אבא עדיין לא יהיה מאושר ממנה. למרות ניסיונות רבים, דרקו לא הצליח לחשוב על משהו יותר מוצלח. התוכנית לא יכולה לעבוד על אף אחד חוץ מהארי פוטר. למעשה זאת הייתה התוכנית של הארי במקור, לפי הבוגד, על אף שדרקו ניחש זאת בלי שאמרו לו. דרקו והבוגד רק שינו אותה קלות. הארי לקח נשימה עמוקה, מרגיש את המים מפכפכים בריאותיו. הם נלחמו ביער, והוא לא קיבל הזדמנות לומר את זה. הם נלחמו במסדרונות של הוגוורטס, והוא לא קיבל הזדמנות לומר את זה. הם נלחמו באוויר, מטאטא מוקצה לכל חייל, וזה עדיין לא היה הגיוני לומר את זה. הארי חשב שלעולם לא יצא לו לומר את המילים האלה, לא כל עוד הוא צעיר מספיק כדי שהן תהיינה אמיתיות. הליגיונרים של כאוס הביטו בהארי בתמיהה, בגנרל שלהם השוחה עם רגליו פונות למעלה אל האור המרוחק של פני המים, וראשו פונה אל המעמקים האחורים. למה אתם עומדים הפוך, חיילים? המפקד הצעיר צעק אל צבאו, והחל להסביר איך נלחמים לאחר שנטשת את האוריינטציה הטבעית של הכבידה. צליל פעמון חלול ורועש הדהד במים, ובאותו רגע, זביני ואנטוני וחמישה חיילים אחרים יצאו כלפי מטה לעומקים האחורים של האגם. פרוותי פטיל, הגריפינדורית היחידה בקבוצה, הסתכלה אחורה ונופפה לעברם בעליצות כשהיא צללה. ואחרי רגע, סקוט ומט עשו כמוה. השאר פשוט שקעו ונעלמו. גנרל גרינג'ר הרגישה מחנק בגרונה כשראתה אותם נעלמים. היא סיכנה הכל במהלך הזה, מחלקת את הצבא שלה במקום פשוט לנסות ולחסל כמה שיותר מחיילי האויב. המפתח, כך אמר לה זביני, היה להבין שאף צבא לא יזוז עד שתהיה לו תוכנית שתאפשר לו לצפות לניצחון. אור שמש לא יכולים פשוט לתכנן לנצח בעצמם. הם חייבים לגרום לשני הצבאות האחרים לחשוב שהם הולכים לנצח, עד שזה יהיה מאוחר מדי. ארני ורון עדיין נראו כאילו הם בהלם. סוזן הביטה בחיילים הנעלמים במבט מחושב. הצבא שלה, מה שנשאר ממנו, פשוט נראה מבולבל. פסים של אור צובעים את מדיהם בזמן שנסחפו לאיתם מעט מתחת לפני המים המוארים של האגם.
מה עכשיו?
אמר רון.
עכשיו מחכים.
אמרה הרמיוני בקול רם מספיק שכל חייליה יוכלו לשמוע. זה הרגיש מוזר לדבר בפה מלא מים. היא כל הזמן הרגישה כאילו היא עושה משהו ממש לא מנומס בשולחן האוכל ועומדת להתחיל להזיל ריר על עצמה.
כולנו, כל מי שנשאר כאן הולך להיפגע. אבל זה היה קורה בכל מקרה, בהתחשב בזה שכאוס ודרקון תוקפים אותנו ביחד. אנחנו פשוט צריכים לקחת איתנו כמה שיותר מהם.
יש לי תוכנית.
אמרה אחת החיילות שלה, חנה, היה קשה בהתחלה לזהות את הקול שלה.
היא מסובכת כזאת, אבל אני יודעת איך אנחנו יכולים לגרום לכאוס ודרקון להילחם אחד בשני.
גם אני!
אמרה פיי.
גם לי יש תוכנית. תראו, נביל לונגבוטום הוא בעצם בצד שלנו,
את דיברת עם נביל?
אמר ארני.
זה לא הגיוני, אני הייתי זה ש...
דפני גרינגרס וכמה מהסליטרינים האחרים שהלכו עם זביני התגלגלו מצחוק כשהקריאות לא, רגע, אני הייתי זה שהגיע ללונג בוטום, התפרצו מחייל אחר חייל. הרמיוני פשוט הסתכלה על כולם בשקט.
אוקיי.
אמרה הרמיוני כשזה פסק.
האם כולם מבינים את זה? כל המזימות שלכם היו זיופים של לגיון הכאוס, או אולי חלק היו של הדרקון. כל מי שרצה באמת לבגוד בהארי או מאלפוי, הלך ישר אליי או אל זביני, לא אליכם. תרגישו חופשיים להשוות את כל המזימות הסודיות שלכם ותראו בעצמכם.
היא אולי לא טובה במזימות כמו זביני, אבל היא תמיד הצליחה להבין מה הקצינים שלה אמרו לה. זאת הייתה הסיבה שפרופסור קוויל מינה אותה לגנרלית.
אז אל תטרחו לנסות ליישם את התוכניות האלה כשהצבאות האחרים יגיעו לכאן. פשוט תלחמו, בסדר? בבקשה.
אבל...
אמר ארני בתדהמה.
נביל, הוא מהפלפאף. את אומרת שהוא שיקר לנו?
דפני צחקה כל כך חזק שהמים שהיא נשפה סובבו אותה על ראשה.
אני כבר לא בטוח מה לונג בוטום עכשיו.
אמר רון ויזלי בטון קודר.
אבל אני לא חושב שהוא אפלפאף יותר. לא אחרי שהארי פוטר השפיע עליו.
אתה יודע...
אמרה סוזן.
אני שאלתי אותו את זה, ונביל אמר לי שהוא הפך לאפלפאף קאוטי.
בכל מקרה...
אמרה הרמיוני בקול רם.
זביני לקח איתו את כל מי שחשבנו שהוא מרגל, אז בצבא שלנו אתם יכולים להפסיק להשגיח אחד על השני כל כך, אני מקווה.
אנטוני היה מרגל?
צעק רון.
פרוותי הייתה מרגלת?
התנשפה חנה.
פרוותי לגמרי הייתה מרגלת.
אמרה דפני.
היא עשתה קניות בחנות המרגלות ושמה עוד המרגלות, ויום אחד היא תתחתן עם מרגל נחמד ויהיו להם הרבה מרגלים קטנים.
ואז גונג הדהד במים, לציין שאור שמש זכה בשתי נקודות. מיד אחר כך נשמע גונג משולש של דרקון מאבד נקודה אחת. לבוגדים היה אסור להרוג גנרלים, לא אחרי הקטסטרופה של הקרב הראשון בדצמבר שבו שלושת הגנרלים נורו בדקה הראשונה. אבל עם קצת מזל... אמרה הרמיוני.
נשמע שמרק רב תפס תנומה קלה.
כמו שתי להקות דגים, שני הצבאות שחו. נביל לונגבוטום בעט ברגליו בתנועות איטיות, מדודות. צולל, תמיד צולל לעבר הכיוון שאליו הוא רצה לנוע. אתה רוצה לחשוף כלפי האויב את הפרופיל הקטן ביותר האפשרי, הראש או הרגליים, כך שתמיד צללת למטה עם הראש, והאויב תמיד היה למטה. כמו כל הגיונר כאוטי בצבא, ראשו של נביל כל הזמן הסתובב מצד לצד בזמן ששחה. מסתכל למעלה, למטה, מסביב, לכל כיוון. לא רק מחפש חיילים של אור שמש, אלא כל סימן של ליגיונר כאוטי שלף את השרביט שלו ועמד לבגוד בהם. בדרך כלל בוגדים חיכו לסערת הקרב כדי לפעול, אבל הגונג המוקדם גרם לכולם לעמוד על המשמר. למען האמת, זה הציב את נביל. בנובמבר הוא היה חייל בצבא מאוחד, כולם פועלים ביחד ועוזרים זה לזה, ועכשיו הם כולם בחנו אחד את השני כל הזמן בחיפוש אחר סימני בגידה. זה אולי היה יותר כיף לגנרל כאוס, אבל ממש לא לנביל. הכיוון שהפעם נקרא למעלה התבהר בהדרגה, ככל שהם התקרבו לפני המים ולאור שמש. שרביטים שלוף, אמר גנרל כאוס. חברי החוליה של נביל שלפו את שרביטיהם, מפנים אותם הישר קדימה אל האויב, בזמן שהראשים שלהם סרקו מסביב בדריכות. אם היו בוגדים שמשיים, הזמן שלהם לפעול התקרב.
עכשיו!
צעק קולו המרוחק של גנרל דרקון. עכשיו! צעק גנרל כאוס. למען אור שמש! צעקו כל החיילים בשני הצבאות, והם הסתערו למטה.
מה?
אמרה מינרווה בתדהמה כאשר צפתה במסכים ליד האגם, קריאה שהדהדה ממקומות רבים אחרים. כל חברי הוגוורטס צפו בקרב הזה, כפי שצפו בקרב הראשון. פרופסור קווירל צחק ביובש.
הזהרתי אותך, סגנית המנהל. זה בלתי אפשרי שיהיו חוקים מבלי שמר פוטר ינצל אותם לרעה.
במשך שניות ארוכות, בזמן ש-47 חיילים הסתערו על ה-17 שלה, הרמיוני לא הצליחה לחשוב. למה? ואז הכל התבהר. בכל פעם שחייל מקורי שלה ייפגע מירי של חייל שהכריז שהוא נלחם עבור אור שמש, היא תאבד נקודת קווירל. כאשר שני חיילי אור שמש ייפגעו מירי של חייל מכל צבא אחר, שני הצבאות האויבים יהיו קרובים אליה בשתי נקודות. זה היה אותו הישג, אבל משותף. ואם מישהו יירה בחייל אחר שלא בשם אור שמש, הגונג הזה לא ילך לאיבוד בסערת הקרב. הרמיוני פתאום שמחה מאוד שזביני לא בחר בתוכנית המתבקשת לגרום לסכסוך בין שני הצבאות האחרים בזמן שהם תקפו את אור שמש. זה עדיין היה מייאש, התחושה של אובדן הסיכויים, של התקווה שנלקחת ממך. רוב החיילים של הרמיוני עדיין נראו מבולבלים, אבל על פני כמה מהם הייתה הבעת בעתה כשהם הבינו מה הולך לקרות.
הכל בסדר,
אמרה סוזן בונס בהחלטיות. ראשים פנו להביט אל הקפטנית השמשית.
התפקיד שלנו נשאר זהה. נפגוע בכמה שיותר מהם שנוכל. ותזכרו, זביני לקח מכאן את כל המרגלים. אנחנו לא צריכים להשגיח כל הזמן כמו שהם צריכים.
הנערה חייכה בגבורה, גורמת להרבה מהחיילים האחרים לחייך אליה בחזרה. אפילו להרמיוני עצמה.
זה יכול להיות בדיוק כמו בנובמבר. אנחנו רק צריכים להרים ראש, להילחם כמיטב יכולתנו, ולפתוח אחד בשני.
דפני ירתה בה.
דם לאל אדם!
צרח נביל מכאוס. למרות שמכיוון שהיה מתחת למים, זה יצא יותר כמו דבם לאל הדבם. קפטן ויזלי הסתובב במהירות, הרים את השרביט שלו כלפי נביל וירה. אבל נביל שחל למטה כלפיו, שרביטו מופנה הישר קדימה, ולכן המגן הפשוט שלו הגן על כל הפרופיל שלו. אם מישהו יפגע בו עכשיו, זה לא יהיה רון השמשי. מבט נחוש הופיע בעיניו של רון, והוא שחק כחץ שלוח ישירות כלפי נביל. אומר את המילה קונטגו, למרות שאי אפשר היה לראות את המגן במים. שני האלופים היריבים נורו אחד כלפי השני כמו חיצי מקשת, מכוונים לפלח זה את זה במרכז. הם נלחמו בדוקרב פעמים רבות בעבר, אבל הפעם הזאת תכריע את כולן. הרחק משם בצד האגם, מאות נשימות נעתקו.
קשתות בענן וחדי קרן!
שאג הקפטן השמשי.
האיזה שחורה ואלף צאצאיה.
תעשה שיעורי בית!
קרוב וקרוב יותר, שני האלופים הסתערו. איש לא מוכן לפנות ראשון ולחשוף צד פגיע, על אף שאם איש מהם לא יאבד אומץ, הם יתנגשו ישר אחד בשני. האחד נופל הישר למטה, כאשר יריבו עולה ישירות לקראתו, כפטיש היורד לפגוש את הסדן בנתיב אשר איש מהם לא מוכן לעזוב.
התקפה מיוחדת, פיתול כאוטי.
נביל ראה את מבט האימה על פניו של קפטן ויזלי, כשקסם הריחוף תפס אותו. הם בדקו את זה לפני שהקרב התחיל. ובדיוק כפי שארי חשד, וינגרדיום לוויוסה הפך לסוג חדש לגמרי של נשק כשכולם שוחים מתחת למים.
כללות על ראשך, לונג בוטום!
צרח רון ויזלי.
אתה לא יכול פעם אחת להילחם בלי ההתקפות המיוחדות הסתומות שלך?
אבל בזמן הזה, הקפטן השמשי הסתובב הצידה ונביל ירה בו ברגל.
אני לא נלחם בהגינות.
אמר נביל לדמות הישנה.
אני נלחם כמו הארי פוטר.
גרינג'ר, 237. מאלפוי, 217. פוטר, 220. זה עדיין כאב כל פעם שהוא ירה בהרמיוני. הארי כמעט ולא היה מסוגל להסתכל על ההבעה השלווה שנחה על פניה הישנות, זרועותיה נסחפות ללא מטרה כשקרני שמש מרחפות על מדי ההסוואה שלה ועל ענן שערה ההרמוני. ואם הארי היה מנסה להתחמק מלהיות זה שיורה בה, לא רק שדרקו היה מבין את המשמעות, הרמיוני הייתה נעלבת. היא לא מתה, אמר הארי למוח שלו בעוד שרגליו הבועטות הרחיקו אותו משם. היא רק נחה, אידיוט. אתה בטוח? שאל המוח שלו. מה אם היא הרמיוני לשעבר? אולי נחזור ונבדוק? הארי הציץ חזרה אחורה. אתה רואה, היא בסדר. יש בועות שיוצאות מהפה שלה. זאת יכולה להיות נשימתה האחרונה. אוי, שקט כבר. למה נעשית מגונן פרנואידי פתאום? החברה האמיתית הראשונה שאי פעם הייתה לנו בחיינו? היי, זוכר מה קרה לסלע המחמד שלנו? אולי תעזוב כבר את חתיכת החצץ המטופשת ההיא בשקט? היא אפילו לא הייתה חיה, שלא לדבר על תבונית. זאת טראומת הילדות הכי פתטית בעולם. שני הצבאות נפרדו במהירות, חוזרים להיות שתי להקות דגים נפרדות. גנרל גרינג'ר איבדה 17 נקודות, ולקחה איתה 3 קאוטיים ושני דרקונים. ליגיונר אחד ושני דרקונים נורו כבוגדים. אז היא איבדה בסך הכל 7 נקודות, הארי 1 ודרקו 2. זה השאיר את אור שמש עם 20 נקודות יתרון על דרקון, ועם 17 נקודות יתרון על כאוס. ליגיון הכאוס עדיין יכול לנצח בקלות על ידי חיסול כל חיילי דרקון הנותרים. גורם אי הוודאות הגדול, כמובן, היה 7 חיילי אור שמש הנותרים, אם אפשר לקרוא להם כך. שתי הלהקות שחו באי שקט אחת ליד השנייה. החיילים בכל צבא מחכים לפקודה להכריז על נאמנותם האמיתית ולתקוף. לכל מי שקיבל אותן, אמר הארי בקול רם, תזכרו את הפקודות המיוחדות 1-3, ואל תשכחו שזה מרלין אמר על 3. אל תאשרו. שני השלישים של הצבא שאפשר היה לבטוח בהם לא הנהנו, והשליש הנותר פשוט נראה מבולבל. פקודה מיוחדת 1? אל תנסו להשתמש במילות קוד בקרב הזה. אל תבזבזו אנרגיה על שום תחבולה שלא אושרה במיוחד על ידי המפקד. פשוט לשחות, להגן ולראות. גם הרמיוני וגם דרקו נלחמו בחיילים שלהם בניסיון לגרום להם להפסיק לזמום תחבולות בעצמם לכל אורך חודש דצמבר. הארי עודד את החיילים שלו ותמך בתחבולות שלהם בשני הקרבות האחרונים, בעודו אומר להם שמתישהו בעתיד הוא עשוי לבקש מהם להשהות ביצוע של תחבולה כלשהי, דבר שכולם הסכימו לו בקלות, כך שעכשיו בקרב הקריטי הזה הם שמחו לציית. הארי היה בטוח שגם הרמיוני וגם דרקו לא יכלו לתת את הפקודה הזאת בהצלחה. זה היה ההבדל בין חיילים שרואים אותך כבן ברית בתחבולות שלהם, ובין כאלה שרואים אותך כהורס מחות תרחן שרק רוצה להרוס להם את הכיף. החלת סדר שווה הסלמת כאוס, וזה עבד גם הפוך. הנה הם! צעק מישהו והצביע. ממעמקי האגם עלו השכוחים, אלה שנטשו את הקרב האחרון. 7 הלוחמים החסרים של אור שמש זוהרים בהילה הבוהקת של פחדנים, דוהה עכשיו כשהם חזרו לקרב. שתי להקות הדגים התפתלו, שרביטים מכוונים לכל מקום. לא לראות! צעק הארי, וצעקה דומה נשמעה מגנרל מלפוי. היה רגע של נשימה עצורה, ואז 7 לוחמי אור שמש שחו למעלה והצטרפו לצבא הדרקון. צעקות שמחה עלו מצבא הדרקון, קריאות אכזבה נשמעו משליש מלגיון הכאוס. כמה חיילים משני השליש האחרים חייכו, למרות שהם לא היו אמורים. הארי לא חייך. או, זה כל כך לא הולך לעבוד. אבל הארי לא הצליח לחשוב על שום דבר טוב יותר. פקודות מיוחדות 2 ו-3 עדיין בתוקף, צעק הארי. תלחמו! למען לגיון הכאוס, שאגו 20 לגיוני הכאוס. למען צבא הדרקון, שאגו 20 לוחמי דרקון ו7 חיילי אור שמש. הכאותיים צללו הישר למטה, ועוד כל הבוגדים מתכוננים לפעול. גרינג'ר, 237. מאלפוי, 220. פוטר, 226. הראש של דריקו טס מצד לצד בתזזיתיות, מנסה להבין את המצב. איכשהו, למרות היתרון המספרי שלו, הוא איבד את היוזמה. 4 כוחות כאוטיים קטנים נרדפו על ידי 4 כוחות דרקוניים גדולים יותר, אבל בגלל שהכוחות של דרקו היו אלה שניסו ליזום את ההתקלות, הם היו חייבים לשחות אחרי הכוחות הכאוטיים. ואיכשהו זה יצר מקבצים של כוחות כאוס שיכלו לראות לאגפים החשופים של צבא הדרקון. זה שוב קרה.
פריזמטיס!
צעק דרקו, מרים את השרביט שלו, ואת המגן הזה ניתן היה לראות אפילו במים. קיר שטוח ומנסנץ בכל צבעי הקשת. רחב מספיק להגן על דרקו ועל חמשת הדרקונים האחרים שאיתו, מכוח הקאוס שהתחיל לראות עליהם כשהם עברו אותו. וזה אפשר לחמשת הדרקונים האחרים להתרכז חזרה בכוח הקאוס שאחריו הם רדפו. היה רגע מתוח שבו לח השינה אחר לח השינה התנפצו אל הקיר הפריזמטי של דרקו, ודרקו קיווה בשם מרלין שאף אחד מארבעת הקאוטים לא למד את כללת המקדח המנפץ. ואז נשמע צליל הפעמון של ניצחון דרקוני, והכוח הקאוטי הסתובב במקום והתחיל לשחות משם. ודרקו, בידיים רועדות קלות, ביטל את הקיר הפריזמטי והוריד את השרביט שלו. להילחם במים היה מתיש אפילו יותר מלהילחם על המטטים.
אל תרדפו אחריהם!
צעק דרקו אל חייליו כשהתחילו לעקוב אחרי הכוח הקאוטי. ואז...
סונורוס! מבנה חדש עליי!
הכוחות הדרקוניים התחילו להתכנס אל דרקו, והכוח הקאוטי הסתובב והתחיל לרדוף אחרי הדרקונים באותו רגע. דרקו קילל בקול כששמע את כל הפעמון של ניצחון קאוס, מישהו לא כיוון נכון את המגן הפשוט שלו. ואז כוחות הדרקון היו בטווח ריפוי הדדי, והקאוטים נעו חזרה למרחקים האחורים. איכשהו, למרות היתרון המספרי, הדרקונים פגעו 3 פעמים בקאוטים, והקאוטים פגעו 4 פעמים בדרקונים. והוא שמע מרגל דרקוני אחד מוצא להורג. או שהארי פוטר חשב על הרבה רעיונות טובים ממש מהר, או שמסיבה הזויה כלשהי הוא בילה זמן רב בעבר בפיתוח שיטות לוחמה מתחת למים. זה לא עבד, ודרקו נזקק לזמן לחשוב מחדש על העניין. בנוסף, נראה שכולם התקשו לכוון תוך כדי שחייה, והקרב היה עשוי להימשך מספיק כדי להסתיים על זמן. הירח התמימי המרוחק כבר היה רק חצי מלא, וזה לא טוב. הוא היה חייב לחשוב מחדש, מהר.
מה קרה?
שאלה פדמה פתיל בזמן שהיא והכוח שלה שחו לכיוון דרקו. פדמה הייתה הסגנית שלו. היא הייתה חכמה וחזקה, וטוב מכך, היא שנאה את גרינג'ר וראתה בהרי יריב, מה שהפך אותה לראויה לאמון. העבודה עם פדמה גרמה לו להבין את האמרה הישנה שרבנקלו היא אחות לסליטרין. דרקו הופתע כשאבא אמר לו שזה בית אפשרי לאשתו העתידית, אבל עכשיו הוא הבין את ההיגיון בזה.
חכי עד שכולנו נהיה כאן,
אמר דרקו. למען האמת, הוא היה צריך קצת מנוחה. זו הייתה הבעיה בלהיות הגנרל והקוסם הכי חזק. היית צריך כל הזמן להשתמש בקסם. זביני הגיע, מפקד על כוח של 2 שמשיים ו4 דרקונים, שאחד מהם היה גריגורי שפקח עין על זביני. דרקו לא בטח בזביני, ולא דרקו ולא זביני בטחו בשמשיים מספיק לתת להם להיות הרוב באיזושהי חוליה. הם היו אמורים להיות נאמנים או לדרקו ישירות, או לחיילים נאמנים לגרינג'ר שהושלו להאמין שהם הולכים לפגוד בכוחות הדרקון אחרי ששני הכוחות ידוללו. בדיוק כמו שהחיילים הקאוטיים הנאמנים של הארי היו אמורים להאמין לשווא שהשמשיים יורים עליהם כסמי הרדמה מזויפים כי הם הולכים לעבור לתמוך בקאוס אחר כך. אבל יכול להיות שחלק מהשמשיים היו באמת נאמנים לקאוס ולא ירו כסמי שינה אמיתיים, וזאת הייתה הסיבה כשצבא הדרקון לא ניצח כמו שהיתרון המספרי היה אמור לאפשר להם. החוליה הבאה שהתקרבה הייתה חסרה. 3 חיילים עם שרביטים מכוונים כלפי 2 אחרים ששחו בידיים ריקות. דרקו חרק בשיניו. עוד בעיות בוגדים. הוא צריך לדבר עם פרופסור קוויריל על יכולת לכל הפחות להעניש בוגדים. אלו תנאים לא מציאותיים. בחיים האמיתיים, הנית את הבוגדים שלך למוות.
גנרל מאלפוי!
צעק מפקד החוליה הבעייתית כשהם שחו לעברו. ילד מרייבנקלו בשם טרי.
אנחנו לא יודעים מה לעשות. ססיל ירה בבוגדן, אבל ססיל אומר שקלה אמר לו שבוגדן ירה בספקטר.
אני לא!
אמרה קלה.
כן, את כן!
צרח ססיל.
גנרל מאלפוי היא המרגלת, אני הייתי צריך להבין...
שומניום,
אמר דרקו. צליל פעמון משולש נשמע, מסמן אובדן נקודה לדרקון, וגופו הרפוי של ססיל התחיל לצוף משם במים. דרקו כבר שמע את המילה רקורסיה בנקודה הזאת, וזיהה תחבולת הארי פוטר כשהוא ראה אותה. לרוע המזל, דרקו לא שמע על מחלות אוטואימוניות, ולא עלתה במוחו המחשבה שווירוס חכם יתחיל לתקוף בכך שיחכה סימפטומים של מחלה אוטואימונית, כדי לגרום לגוף לאבד אמון במערכת החיסונית שלו עצמו.
פקודה כללית,
אמר דרקו, מרים את קולו.
היחידים שיורים במרגלים הם אני, גרגורי, פדמה וטרי. אם מישהו רואה משהו חשוד, הוא בא לאחד מאיתנו.
ואז, הפעמון צלצל 2 נקודות לאור שמש.
מה?
אמרו דרקו וזביני באותו זמן, ראשיהם מסתובבים סביב. לא נראה שאיש נפגע וכל החיילים של אור שמש היו נוכחים, חוץ מפרווטי פתיל, שנורתה לידי בוגד לא ידוע בחוליה של פדמה. וכמובן שפדמה ירתה שוב בפרווטי, במקרה שהיא זעיפה את הפגיעה בה, כך שזאת לא הייתה היא.
בוגד שמשי בקאוס?
אמר זביני, נשמע מבולבל.
אבל כל אלה שידעתי עליהם היו אמורים לתקוף בזמן ההתקפה של כאוס את אור שמש.
לא!
אמרה פדמה בטון של הבנה פתאומית.
זה היה כאוס, מוציא להורג מרגל.
מה?
אמר זביני.
אבל למה?
ואז דרקו הבין. להזזל.
כי פוטר חושב שהוא בוודאות מנצח את אור שמש, אבל לא אותנו. אז הוא לא רוצה לאבד אפילו נקודה אחת כשהוא מוציא להורג בוגד. פקודה כללית. אם אתם חייבים להוציא להורג בוגד, תעשו את זה בשם אור שמש, ואל תשכחו להחליף חזרה לדרקון אחר כך.
גרינג'ר, 253. מאלפוי, 252. פוטר, 252. גופו של לונגבוטום נסחף לאיתו במים, ידיו ורגליו נעות אקראית. אחרי שדרקו סוף סוף הצליח לפגוע בו, כולם ירו בו שוב, רק כדי לוודא. לידם היה הארי פוטר, מוגן עכשיו בכדור פריזמטי. מסתכל עליהם בפנים קודרות בזמן שהשביב האחרון של הירח התת-מימי דאח לאיתו, אי שם הרחק מעליהם. אם לונגבוטום היה מצליח לפגוע בחייל אחד נוסף, כך דרקו ידע שהארי חשב, אם שני הקאוטים האחרונים היו מצליחים להחזיק מעמד רק עוד קצת, הם היו עשויים לנצח. אחרי שדרקו ארגן מחדש את כוחותיו ויצא שוב למתקפה, הקרב וההוצאה להורג של אויבים בשם אור שמש השאירו את אור שמש בדיוק עם נקודה אחת יותר מצווה דרקון ולגיון הקאוס. אחרי שהארי התחיל לעשות את זה, לדרקו לא נותרה ברירה אלא לפעול באותה הדרך. אבל עכשיו היה להם יתרון מספרי על גנרל קאוס. 3-1. השורדים של צווה דרקון והבוגד האחרון מאור שמש. דרקו, פדמה וזביני. ודרקו, שלא היה טיפש, הורה לפדמה לקחת את השרביט מזביני אחרי שלונגבוטום ירה בגרגורי והופל על ידי דרקו. הילד נעץ בו מבט נעליו, אמר לדרקו שהוא חייב לו על זה, ונתן את השרביט. זה השאיר לדרקו ופדמה להוריד את גנרל קאוס.
אתה לא רוצה להיכנע במקרה,
אמר דרקו, מחייך את החיוך המרושע ביותר שאי פעם הפנה כלפי הארי פוטר. שינה לפני קנייה! צעק גנרל קאוס.
רק שתדע,
אמר דרקו,
לזביני אין באמת אחות גדולה בשבילך להציל מבריונים גריפינדורים. אבל כן יש לו אמא שלא אוהבת בני מוגלגים כמו גריינג'ר, ואני כתבתי לה כמה שורות, והצעתי לזביני כמה טובות, בלי לערב את אבא שלי, רק דברים שאני יכול לעשות בבית הספר. ודרך אגב, אמא של זביני גם לא אוהדת את הילד שנשאר בחיים, רק במקרה שחשבת שזביני עדיין בצד שלך.
הפנים של הארי התקדרו עוד יותר. דרקו הרים את השרביט שלו והתחיל לנשום בקצב, בונה את הכוח שלו לקסם ניפוץ המגן. הכדור הפריזמטי של גרינג'ר היה חזק כמעט כמו זה של דרקו עכשיו, וזה של הארי לא היה חלש בהרבה. איפה השניים האלה מצאו את הזמן?
לגן!
אמר דרקו, נותן לקסם את כל מה שנשאר לו לתת. וקרן עוליינית ירוקה התפוצצה החוצה והמגן של הארי נופץ לרסיסים, וכמעט באותו רגע...
סומניום!
אמרה פדמה. גרינג'ר, 253. מאלפוי, 252. פוטר, 254. הארי התנשף בהקלה, ולא רק בגלל שהוא לא היה צריך להחזיק יותר את הכדור הפריזמטי. היד שלו רעדה כשהוריד את השרביט שלו. את יודעת, אמר הארי, הייתי די מודאג לרגע. פקודה מיוחדת מספר 2. אם בוגד שמשי נראה כאילו הוא לא באמת יורה בך, תעמיד פנים מדי פעם שנפגעת. תעדיף לתקוף דרקונים על שמשיים, אבל תתקוף שמשיים אם אין לך דרקונים לתקוף. פקודה מיוחדת מספר 3. מרלין אומר, לא לראות בבלייז זביני או בכל אחת מהתאומות פתיל. בחיוך רחב, הורידה את האות שיצרה בשינוי צורה מהסמל של המדים שלה, ונתנה לו להיסחף במים.
גריפינדורים למען קיוס,
היא אמרה, ונתנה לזביני חזרה את השרביט שלו. תודה רבה לך, אמר הארי, וקד קידה עמוקה על הנערה הגריפינדורית. ותודה גם לך, תוך קידה לזביני. אתה יודע, כשבאת אליי עם התוכנית הזאת, תהיתי אם אתה מבריק או מטורף, והחלטתי שאתה שניהם. ודרך אגב, אמר הארי, פונה לגופו של דרקו, לזביני כן יש בת דודה...
סומניום,
אמר קולו של זביני. גרינג'ר, 255. מאלפוי, 252. פוטר, 254. וגופו של הארי נסחף משם, הבעת את הדהמה והאימה על פניו נמוגה לשינה.
במחשבה שנייה,
אמרה פרוותי בחיוך.
גריפינדורים למען אור שמש.
היא התחילה לצחוק, מאושרת יותר מכפי שהייתה בחייה אי פעם. היא סוף סוף זכתה לרצוח את אחותה התאומה ולקחת את מקומה. והיא רצתה לעשות את זה מאז ומעולם, וזה היה מושלם. הכל היה מושלם. ואז השרביט שלה הסתובב במהירות הברק בדיוק כשהשרביט של זביני פנה אליה.
חכי,
אמר זביני.
אל תראי, אל תתנגדי. זאת פקודה.
מה?
אמרה פרוותי.
מצטער,
אמר זביני, נראה מתנצל באופן לא לגמרי כנה.
אבל אני לא יכול להיות בטוח לחלוטין שאת בעד אור שמש. אז אני פוקד עלייך לתת לי לראות בך.
חכה!
אמרה פרוותי.
אנחנו מובילים רק בנקודה על כאוס. אם תראה בי עכשיו...
אני אראה בך בשם דרקון, כמובן.
אמר זביני, נשמע קצת מתנשא.
רק בגלל שגרמנו להם לעשות את זה, לא אומר שזה לא יעבוד בשבילנו.
פרוותי נעצה בו מבט, עיניה מצטמצמות.
גנרל מלפוי אמר שאימא שלך לא אוהבת את הרמיוני.
אני מניח,
אמר זביני, עדיין מחייך את החיוך המתנשא הזה.
אבל חלק מאיתנו מראים יותר נכונות ממלפוי לעצבן את ההורים שלנו.
והארי פוטר אמר שיש לך בדודה?
לא,
אמר זביני. פרוותי הביטה בו, מנסה לחשוב. אבל היא לא באמת הייתה טובה בתחבולות. זביני אמר שהתוכנית הסודית הייתה לשמור את הניקוד של דרקון וכאוס כמה שיותר קרוב, כדי שהם יוציאו להורג בוגדים בשם אור שמש במקום לאבד נקודות. וזה עבד, אבל הייתה לה תחושה שהיא מפספסת משהו. היא לא סליטרינית.
למה שאני לא אראה בך בשם דרקון?
כי אני גבוה ממך בדרגה.
הייתה לפרוותי תחושה לא טובה לגבי כל העניין. היא הביטה בו לרגע ממושך, ואז...
סומני!
היא התחילה להגיד, ואז היא הבינה שהיא לא אמרה למען דרקון, ועצרה את עצמה בבהילות. גרינג'ר, 255. מלפוי, 254. פוטר, 254.
היי כולם!
אמר פיו של בלי זביני על המסכים, נראה די משועשע.
כנראה שאני אקבע מה יקרה.
בכל צידי האגם, אנשים עצרו את נשימתם. אור שמש הובילו הדרקון וכאוס בנקודה אחת בדיוק. בלי זביני יכול היה לראות בעצמו בשם דרקון או כאוס, או פשוט להשאיר את המצב כפי שהוא. סדרה של צלצולים מעידה על כך שהדקה האחרונה עמדה להסתיים. והסליטרין חייך חיוך עקום, משונה, משחק עם השרביט שלו, העץ הכהה בקושי נראה במים האפלים.
אתם יודעים,
אמר קולו של זביני, בטון של מישהו שהתכונן לרגע הזה לא מעט.
זה באמת רק משחק. ומשחקים אמורים להיות כיפיים. אז מה דעתכם שאני פשוט אעשה מה שבא לי לעשות?
סוף פרק 33, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
דראקו מאלפוי על ידי שלם גולדשטיין.
רון ויזלי על אל פישרמן.
הרמיוני גריינג'ר על ידי יעל אייזיקס.
חנה אבוט על ידי צורית איאלי.
טליה נאמן, פיי וקלה.
ארני מקמילן על ידי נתן גולדשטיין.
דפני גרינגרס, שרה סרברו.
פרופסור מגונגל, מקריאה מתן רוב.
פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.
נבי לונג בוטום, אמיר כהן אליסף.
פדמה ופרוותי פאטל, הילה וילגה.
תריבות יאיר שדה.
עבור ססיל קרא דניאל.
בלייז זביני, אחיה מייזליש.